אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שני חללי צהל ושני אזרחים נמצאים עדיין בשבי החמאס. ומאז עסקת שליט, נראה כי אין לישראל מדיניות סדורה בעניין החזרת השבויים והנעדרים. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. היום תצא לדרך צעדת מחאה בראשות משפחת גולדין, בציון 8 שנים לנפילתם בשבי החמאס של אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. משפחת גולדין בשיתוף משפחת שאול ומשפחתו של אברה מנגיסטו, עושות עוד צעד במאבק רב השנים שלהן להחזיר את החללים והשבועים, כאשר לטענתן אין כרגע כל התקדמות בנושא. דוקטור שמחה גולדין, אביו של הדר, זכרו לברכה, מה מוביל אתכם לצאת לצעדה?
אנחנו מחכים שהמדינה והצבא יביאו את סגן הדר גולדין, שנהרג ונחטף במבצע צוק איתן, ומאז ועד היום המדינה והצבא לא מביאים אותו חזרה, כפי שהבטיחו לנו ביום שהביאו לנו את הבשורה, ולכן החלטנו אחרי 8 שנים ארוכות וקשות לצאת לצעדה הזאת, כדי להראות לציבור שבין כפר סבא לעזה יש בסך הכל 100 קילומטר, ושממשלת ישראל לא עושה את מה שצריך לעשות בשביל להביא אותם. לא את הדר ולא את אורון.
קודם כל, לא יכולים להתפתח בהסכמים לשיקום רצועת עזה או כל מיני דברים מהסוג הזה, ללא שסוגיית השעון נפתרת. לא התננו את הפסקת האש בעניין הזה, אנחנו כן מתנים את כל ההתפתחות האחרת בנושא הזה.
השבת הבנים.
כן.
רגע, תן לי להבין, לדייק אותך. השבת הבנים הוא תנאי לשיקומה של עזה?
ודאי.
שר הביטחון בני גנץ היה רמטכ"ל בעת צוק איתן. מצאתם אצלו אוזן קשבת יותר מקודמיו?
כל האנשים שמטפלים בהשבה של הדר, הם אנשים שמשותקים מהטראומה של גלעד שליט, מהטראומה של מה שעשינו, והם זורקים את הערך החשוב ביותר שיש לצהל, ועושים את זה אנשים, דוגמת בני גנץ, שהוא זה שהפקיר את הדר בשדה הקרב, והוא זה שבמשך 8 שנים לא עושה את מה שצריך להביא אותו. כמובן שהאיש האחראי ביותר על זה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדינת ישראל, ההנהגה של מדינת ישראל, החליטה לוותר על החיילים.
When Hisham's father, Shaban, heard that I would bring his son's plight before this council today, he asked me to share his heartfelt message.
בשבוע שעבר הציג במועצת הביטחון שגריר ישראל באום גלעד ארדן את קריאתו של שעבן הסעיד לשחרר את בנו החולה הישאם, שגם הוא נמצא בשבי החמאס, ותמונותיו העדכניות שוחררו לכלי התקשורת על ידי החמאס רק בחודש האחרון.
Here is a father of a son with special needs that is begging this council, begging you to take action. חמאס is using his boy as a...
טענת משפחת גולדין אינה משוללת יסוד. נראה כי הציבור לא שומע כלל בשנים האחרונות על אפשרות של עסקת החזרת שבויים ונעדרים. ייתכן שהסיבה לכך נובעת מתהליך ארוך שנים בו ישראל עיצבה מעסקה לעסקה מדיניות של מאמץ בלתי מתפשר להחזרת שבויים ונעדרים, שהביאה לתשלום כבד מאוד מהצד הישראלי, ויש אומרים הגדילה עוד ועוד את התאבון של הצד השני.
תראה, לפני יום עצמאות הודלף מסמך שהרמטכ"ל אייזנקוט בסוף תפקידו יצר ישיבה ביחד עם ראש השב"כ וביחד עם ראש המוסד וביחד עם ראש אמ"ן, והם הציגו לראש הממשלה בנימין נתניהו, הציגו לו תוכנית. התוכנית הזאת הייתה, זה היה בתקופה שהרשות הפסיקה לשלם כסף לחמאס, והחמאס איים וגם ביצע, התחיל לירות רקטות עלינו, וגם התחיל מה שנקרא הסדרה. זאת אומרת, התחילו לשפר את התנאים בעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל דרישה מכל ראשי המומחים שלו לרתום גם את הכסף הקטרי שהתחיל להיכנס, וגם את המאמץ הזה של ההסדרה, להשיב את החיילים. הוא לא עשה את זה. עכשיו תראי, ועדת שמגר, א', יסודית, וכולם משתמשים בה, אבל כולם משתמשים בה מפחד, ומשמיצים את השם הזה של שמגר בצורה נוראית. אם האיש הזה היה בחיים, כמובן שהיה מתמרד נגד זה. שמגר לא אמר שאם למשל יש חייל חלל אצל האויב, אז צריך לנטוש אותו.
ועדת שמגר בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר זכרו לברכה, מונתה על מנת לנסות ולקבוע עקרונות לניהול מסע ומתן לפדיון שבויים חטופים ונעדרים. הוועדה מונתה ב-2008 על ידי שר הביטחון דאז אהוד ברק, והגישה את מסקנותיה ב-2012 לאחר שחרור גלעד שליט. החלטותיה נותרו חסויות, אבל ממה שדלף לתקשורת, ניתן לומר שהיה בדוח ניסיון להמליץ על תמורה נמוכה יותר ממה שניתן בעבר עבור חללים. מאז לא ברור אם אומצו מסקנות הוועדה, או שעצם קיומה שיתק את התקדמות המערכת, כפי שטוענת משפחת גולדין.
אם לפני שנתיים, באוגוסט 2020, הייתה מגפה שהשתוללה פה, כל הסיפור הזה של המגפה הזאת פגע גם בעזה, וברגע שהחמאס דרש לקבל בהתחלה מכשירי הנשמה, ואחר כך דרש לקבל חיסונים, אז מדינת ישראל, במקום להגיד להם, אתם תקבלו את זה רק אחרי שתחזירו את החיילים ואת האזרחים, פה אין לנו להחזיר מחבלים. מדינת ישראל לא עשתה את זה. מדינת ישראל נתנה את החיסונים ונתנה את מכשירי הנשמה לחמאס, בלי לדרוש את החיילים. מ-1 באוגוסט 2014, היום שבו חטפו את הדר, ועד אמצע ינואר, תחילת שנה זו, מדינת ישראל החזירה מעל 650 מחבלים, 160 מהם לעזה. ואנחנו רואים כל מחבל כזה שמשתחרר, הופך מיד להיות חייל של החמאס, הוא מקבל מדים, הוא מגויס ליחידה שנקראת הסנד, זה היחידות שיורות את הטילים, זה היחידות ששורפות לנו את השדות, וזה היחידות שצולפות בחיילים שלנו. אם זה לא מחבלים עם דם על הידיים, אז מה זה? מדינת ישראל מסתירה את זה.
שמחה גולדין, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
הרמב״ם אמר, אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. האתוס הישראלי, האתוס היהודי, האתוס של הביטחון הלאומי שלנו, שם את הנושא הזה במקום חשוב, מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב מאשר אצל כל מדינה אחרת, ולפעמים אולי אפילו חשוב מדי.
דוקטור רונן ברגמן, בספריך מדינת ישראל תעשה הכל, אתה פורס את המדיניות הישראלית להחזרת שבויים ונעדרים שהתעצבה במהלך השנים. האם עדיין מדינת ישראל עושה הכל?
כשכתבתי את הספר, ושחר אלתרמן ואני, שחר אלתרמן, העורך שלו, חשבנו על הכותרת, החלטנו להשאיר אותה בלי סימן פיסוק. וכל אחד ישלים, האם זה משפט שאלה, האם היא באמת עושה הכל, האם זה קביעה שהיא לא, האם זה קביעה שהיא כן, בסימן קריאה, האם זה נשאר באיזה מין משפט מיה כזה. מדינת ישראל עושה יותר למען השבועים והנעדרים שלה מכל מדינה אחרת בעולם. אני חושב שהמדיניות הישראלית היא ביטוי לרחשי הלב של הציבור במידה רבה, והיא כמעט תמיד תוצאה של הטראומה הקודמת, של מה שהיה קודם. יגידו, אבל אם רון ארד או גולדין ושאול או גלעד שליט היו הבנים של ראש הממשלה, אז הוא היה פועל אחרת. כן, אבל ראש ממשלה לא צריך לנהוג כאילו זה הבנים שלו, הוא צריך לנהוג על פי שיקול ציבורי רחב, והשיקול הציבורי הרחב אומר לפעמים שהמחיר כבד מדי.
אז האם צריך לעשות הכל כדי לחלץ שבועים גם במחיר סיכון חיילי צהל? ברגמן מחזיר אותנו לאחור ל-1976, לרגע שבו התעצבה המדיניות הישראלית, בה נאמר, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם הטרור.
הייתי אומר שאפשר לשים את שני הצדדים של הדבר אולי בין מה שנחשב עד היום בכל העולם, בכל ההיסטוריה של הצבא והפעולות המיוחדות לפעולה הכי חשובה שאי פעם בוצעה כדי לחלץ שבויים ונעדרים וכדי להגיד אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם הטרור, שזה כמובן מבצע אינטבה.
איפה הייתם באיזה מצב?
לא היה לנו זמן להיות מופתעים, התחילו יריות.
ישבתם באולם, בטרמינל?
בחלום עם אשתי ושתי ילדות שכולנו פה בחזרה.
איך זה קרה?
שעיצב לא רק את האתוס הלאומי שלנו, את האתוס הביטחוני הרלוונטי של העולם, אבל צריך לזכור שהמבצע הזה אושר על ידי יצחק רבין, אחרי שהוא פסל שורה של מבצעים אחרים, של תכנונים אחרים למבצע שהוצגו לו, שיצחק רבין אמר, אני מוכן לנהל מסע ומתן, כל עוד לא הוצג לו מבצע שהוא וליד, והיה מוכן לשחרר, וקבע בעצם את העיקרון שאומר, אם אפשר לשחרר במבצע צבאי עם סיכויי הצלחה סבירים, אני תכף אגיד מה זה בעיניו, אז סיכויי הצלחה סבירים, כי זה השתנה לדעתי עד היום, אם אפשר לחלץ, מחלצים, ואם לא, מנהלים מסע ומתן, ומשלמים מחיר כבד, איפה שלמשל בחטיפה של נחשון וקסמן, נראה היה שאפשר לחלץ, בסוף זה לא הצליח, גם הוא וגם סרן ניר פורז נהרגו, אבל יצחק רבין צריך לומר, מיד אמר, אני לקחתי את ההחלטה, זאת החלטה שלי. ראיות שלי.
אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחת וקסמן על הריגתו בדם קר של מרצחים. אני כראש הממשלה ושר הביטחון נושא באחריות להחלטה על הפעולה שבוצעה הערב כנגד המחבלים.
בנושא של מבצע אנטבה, עמוס ערן, שהיה ראש לשכת ראש הממשלה, יצחק רבין אמר לו, תכין לי מכתב התפטרות. אז הוא אמר לו, מתי תחליט שאתה מתפטר? הוא אמר לו, 25 הרוגים ומעלה. אני לא בטוח שיש היום מישהו, איזשהו ראש ממשלה, שיקח על עצמו מחיר כזה, מול חוסר הסובלנות והיכולת של, ואין פה אמירה שיפוטית, זה כאובזרבציה, של הקהל הישראלי לספוק עבדות, בעיקר אם מדובר על חיילים, פה זה שוב חוזר לעניין השבועים והנהדרים, נוצר אצלנו אתוס, שבו דמם של חיילים סמוק מדמם של אזרחים. תראי שרון, תראי מה קורה עכשיו בעזה. אנחנו שומעים כל כך הרבה, על המאבק של משפחות גולדין ושאול, להחזרת הגופות של יקיריהן, כמובן אפשר להבין אותם, אבל ההדהוד של זה בכלי התקשורת, על שני אנשים שיודעים בוודאות, ושכך הוכרז על ידי צהל, שהם אינם בין החיים, יש הוכחות פורנזיות חדות שאין בלתן, ושוב אנחנו מדברים, השיח חזר מלדבר על גופות של חיילי צהל, שמאוד חשוב להחזיר אותם, אבל הם עדיין גופות של חיילי צהל, צריך להחזיר את הבנים הביתה, ולעומת זאת כל כך מעט מדברים על שני האזרחים הישראלים שמוחזקים חיים בשבי החמאס במשך כל כך הרבה שנים.
כי התפיסה שלנו היא, אנחנו שלחנו, אנחנו צריכים להחזיר.
זה נכון, אבל חיילים גם יוצאים למלחמה ויודעים שהם הולכים להיערה, גם מי ששלח אותם וגם מי שיצא למלחמה הזאת.
שלום, אני גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל, שגר במצפה הילה. תעודת הזהות שלי 3,000...
גלעד שליט היה בשבי. 29. מדינת ישראל לא הצליחה, לא רק שהיא לא הצליחה להחזיר אותו ממבצע צבאי, לא היה לה מושג איפה בבי מירה נמצא, בבי מירה השם הקוד של גלעד שליט. וגם היום, דרך אגב, למרות כל המאמצים המודיעיניים וכל הסנסורים מכל הסוגים, גם אמן וגם השבא, גם מדינה מסוימת המוסד שמשקיעים על האזור הלא גדול הזה שקוראים לרצועת עזה, גם היום, גם אחרי שגלעד שליט חזר, ואמר מה הוא זוכר מהשבי, גם היום לא ברור איפה הוא היה בדיוק, ואיך שמרו עליו ואיך הצליחו לשמור עליו במשך 5.5 שנים בלי לייצר רעש מודיעיני שיאפשר להגיע אליו. ברגע שלא היה ניתן להגיע אליו במבצע, ישראל שילמה מחיר מאוד מאוד כבד, ואני מזכיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לעסקה שבפרמטרים מסוימים הייתה בסופו של דבר יותר טובה מזו שהוא הסכים לה בסופו של דבר, ואני חושב, זה נכון ש... אומרים על נתניהו, זה בגלל המחאה החברתית, הוא רצה להסיט את תשומת הלב, אבל נתניהו גם ידע שהוא ישלם מחיר כבד מאוד בדעת הקהל על הדבר הזה, אפרופו הטראומה מעסקת ג'יבריל. ברגע שיש חייל חי בשבי, במוקדם או במאוחר, בדרך כלל במאוחר, כל ראש ממשלה ייכנע ללחץ.
אפשר לייצר נוסחאות של מה כן ומה לא עושים, כאשר מנהלים מסע ומתן על שבועים ונעדרים?
לא, כי זה כל כך מורכב, כי בסוף יש הרבה מאוד שיקולים אחרים, כי אתה הרי לא רק מנהל מסע ומתן של גולגולות, אתה מנהל מסע ומתן שיש בו עוד כל מיני רכיבים, למשל הקלה וכל מיני דברים שקשורים לסגר. במסעים ומתנים של ג'יבריל ניסו לחטוף, היה אחד בן דוד של ג'יבריל, קראו לו בושנק, ואמרו, נחטוף את בושנק ונצליח... להפעיל לחץ על ג'יבריל, שעד עכשיו היו, עד אז היו ברשימה שלו 1114 מחבלים הכי גרועים, אנחנו זוכרים את קוזו אוקמוטו ששוחרר, מבצע הטבח, ממה התופעה בן גוריון ב-72, אבל היו הרבה, באמת, אנשים הכי גרועים בישראל, לא עלה על דעתה לשחרר את האנשים האלה כשהרשימה הגיעה, ואז אמרו, בוא נעשה לג'יבריל את מה שבזמנו עשו לנשיא אסד, חפז אל אסד, אבא של הנשיא דהיום, ב-1970, סיירת מטכ"ל, יצא לסדרה של מבצעי ארגז כדי לחטוף גנרלים סורים, כדי להחליף אותם בטייסים שאסד סירב לשחרר, וזה הצליח לפחות באופן חלקי, אמרו בואו נעשה את אותו דבר לג'יבריל, ואמרו לבושנק הנעל שכנראה עסק בעניינים פחות אידיאולוגיים מהדוד שלו, שהוא יוצא לאיזה סוף שבוע בחול עם כימיקלים לא חוקיים ומין קבוצתי, הוא די שמח, במקום זה נחת בישראל במתקן החקירות של 504, ומשם הוא התקשר לג'יבריל, אמר לו שמע אני בכלא של הציונים, תשחרר אותי, וג'יבריל לא נעלם ולא התבלבל, פשוט הוסיף את שמו לרשימה, ואמר שהוא דורש לשחרר גם אותו, והוא שוחרר בסופו של דבר, וצריך להבין למה הוא שוחרר. או למה כולם שוחררו, למה עסקת ג'יבריל יצאה אל הפועל? כי הייתה אישה אחת.
מרים גרוף, אמו של חייל הנחל החטוף יוסף גרוף, הייתה הראשונה שלימדה אותנו מהו מאבק ציבורי. יצחק רבין הודע לפני עסקת ג'יבריל, כי היה לו קשה לעמוד בפניה. כל משפחה שיצאה לרוע מזלה למאבק אחר כך, זכרה היטב את התקדים.
מרים גרוף הבינה שהמפתח לשחרור השבועים והנדרים הוא לא בא בלחץ על הוותיקן, או על הגרמנים, או על האום, בכל הטיולים שצהל היה מממן עבורם. אלא שהוא נמצא בתל אביב ובירושלים, בקריה ובמשרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון. היא עלתה לשידור אצל אלכס אנסקי ב-707, הייתה אז תוכנית מיתולוגית. ואלכס אנסקי שהבין את הרגע, השאיר אותה שם חצי שעה. ואחרי זה הבינה את הכוח, ואומר לי איתן אבר עליו השלום, שהיה אז ראש הלשכה של, שליווה באופן מאוד מאוד קרוב את רבין, הוא אומר, שמע, האישה הזאת, מרים גרוף, לא בחלה באמצעים. היא קפצה על האוטו של רבין, היא השתתחה על על הרצפה, אז לא היה הבטחה כמו היום, על הרצפה, היא קפצה על השולחן שלו, היא צעקה, היא התראינה, הייתה שלישייה שניהלה אז את המדינה, יצחק שמיר ראש הממשלה, ושמעון פרס ראש הממשלה לחליפין, ויצחק רבין שר הביטחון. אלה שלושה אנשים שראו כמה דברים, אנשים קשוחים, שעמדו בהרבה מאוד לחצים, כל אחד ושיטותיו, אבל בסופו של דבר, משפחות השבועים והנהרדרים, הבינו שהמפתח קודם כל נמצא בישראל, ופה הם מנהלות את עיקר המאבק שלהם, וצריך לומר, זה אפקטיב.
דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה על השיחה.
תודה.
איך מנהלים מסע ומתן עם אחיו של רב מחבלים? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי השימוש.
לומר שהכל תקוע, זה תוצאתית נכון. אין תוצאה. ובעיניי הנושא של שבועים הנהדרים הוא אחד הנושאים היחידים בעולם, שיש בו חד משמעית רק מבחן אחד, מבחן התוצאה. אז כל עוד אין תוצאה, כל מה שאומרים נכון.
עורך הדין אורי סלונים, שימשת כיועץ שר הביטחון לענייני השבועים והנהדרים תחת יצחק רבין, משה ארנס, אהוד ברק, שמעון פרס, יצחק מרדכי, שאול מופז, בנימין בן אליעזר, 30 שנות ניסיון בתחום. אז אולי תחלוק איתנו איך התעצבה המדיניות הישראלית לאורך השנים בהקשר של מסע ומתן בעניין שבועים ונהדרים.
שבועים ונהדרים במדינת ישראל זה לא שבועים ונהדרים בשום מקום בעולם. מדינת ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שיש בה שירות חובה, אחד לגברים ארוך מאוד, שתיים לנשים ארוך מאוד, ושלוש שירות מילואים ארוך מאוד. וזה אומר שמדינת ישראל יש בה שירות שבו המדינה על פי חוק מגייסת אנשים, שולחת אותם להילחם. להילחם זה אומר להסתכן, זה להיפצע, או חס וחלילה להרג, או חס וחלילה ליפול בשבי, או להיות נהדר. בעיניי זאת חובה בלתי מתפשרת, שלחת אותי, את ילדינו, את נכדינו, את כל מי שרק, שלחת חובתך להשיב.
תתאר לי מצבים כאלה שאתה נמצא שם, ובעצם אתה מנהל מטעם מדינת ישראל, מסע ומתן עם אפילו קרובי משפחה. אני יודעת שנפגשת עם אחיו של מוסטפא דיראני, בניסיון לשחרר את רון ארד.
אני בשנות ה-90 השתתפתי באחד המבצעים עם המוסד, ובמפגש הזה אני הצלחתי להגיע למפגש כתוצאה באמת מפעולה מדהימה של אנשי המוסד באירופה, בדנמרק זה היה, להגיע לאחים של מוסטפא דיראני, שהוא האדם שחטף את רון ארד והחזיק בו תקופה מסוימת, ופשוט הגעתי כמעט למפי הגבורה, משהו לא אליו אישית, אבל ופגשתי אותם כמעט במשך שנה, מה שנקרא הלוך וחזור, במהלך שנה אני עזבתי את כל עיסוקיי, הייתי באמצע המשפט הגדול של החיים שלי, משפט הבנקאים. והייתי שבועיים נוסע לדנמרק, חוזר, דיונים ועניינים עם המון המון אנשים שהיו על יד. הדבר היחידי שעשיתי לבדי, זה היה את המפגש. כל היתר היה המון המון אנשים שעזרו והבטחו וכל מה שצריך. והעניין הזה לא פורסם במשך כמעט 28 שנים.
מדינת ישראל עושה ויתורים לא רק עבור השבועים והנהדרים, גם לא פעם עבור מידע מודיעיני חשוב. צריך גם לזכור, אומר סלונים, אין כאן משוואה זהה. ישראל היא מדינה ריבונית, והיא נאלצת לנהל לא פעם מסע ומתן עם גופים שקשה מאוד לעמוד את רמת האמינות שלהם.
עכשיו, הנושא הזה של חילוץ מידע, זה הנושא בעיניי, הוא הנושא של שבועים ונהדרים. הוא חשוב שכולנו נדע אותו. אדם שהוא נעדר, להבדיל משבוי, זה אומר שמדינת ישראל, אלה שעוסקים בזה, בעיקר משפחתו, לא יודעים פליטים אם הוא חי או מת. לא יודעים אם הוא נמצא בידי, מה שנקרא, אנשים שעושים לו דברים רעים או לא, לא יודעים כלום. וזה המושג שנקרא אי-ודאות. אני חושב שכשאת יושבת מולי ומכירה את זה כמו כל עם ישראל, אני חושב שאת יודעת מה זה אי-ודאות. אי-ודאות זה המושג הכי קשה בעולם. הוא יותר קשה מהוודאות הגרועה ביותר שישנה. אבל כשאדם חי בוודאות, ותחשבי על הנפשות שאת מדברת עליהן היום, או שאני מדבר איתך היום, יש כאלה שמדברים על עשרות שנים של מחשבות, של הכל, של דמיונות.
של אולי.
של אולי כן, אולי לא, ואם כן, אז באיזה מצב, ואם כן, אז תגידו לי כבר. לכן העולם המושגים הזה הוא לא עולם של מדיניות ושל כללים ודברים כאלה, אלא בעיניי כל מקרה לגופו. ממש כל מקרה לגופו. אבל החובה הזו בעיניי היא טרמינלית, היא מוחלטת.
סיף אחד.
אנחנו 7 דקות לנחיתה, מחזירים את גלעד הביתה.
סיף שלום, שובך לשלום, כולנו מתרגשים לקבל את גלעד.
העסקאות הכבדות ביותר מבחינת התמורה הישראלית, היו עסקת ג'יבריל במדינת ישראל, שחררה 1,151 אסירים ועצירים ביטחוניים, תמורת 3 שבויי צהל, ועסקת שליט, בה שוחררו 1,027 אסירים ביטחוניים, תמורת החייל גלעד שליט. ואכן, אלו היו העסקאות הכי שנויות במחלוקת. אבל מבחינת עורך הדין סלונים, המחיר והתקווה היו שווים הכל.
בעסקת ג'יבריל, מדינת ישראל החזירה לביתו גם את חזי שי. חזי שי נפל בשבי בקרב סולטן יעקב 3 שנים לפני כן. כעבור תקופה לא ארוכה שהיה בשבי, ולא ידעו כלום עליו, באו לאשתו, איריס, ואמרו לה, ראי, הוא לא בן החיים. שבי שיבה, היא הייתה אז בהיריון. ואיריס אמרה להם, ואלוהים יודע מאיפה זה בא לה, איריס אמרה להם, יש לכם הוכחה? אתם יודעים בוודאות שהוא מת? אמרו לו, ודאות לא. אמרו, הסתברות גבוהה. מילה נוראית שאני לא יכול לחיות איתה בכלל. למה אף בן אדם לא ליוו אותו למנוחות כשהוא היה בהסתברות גבוהה מת, נכון? אין דבר כזה. הבן אדם הזה, כשאמרו לאשתו שהוא לא בן החיים, זה אומר, אוקיי, אז בואו נחכה יום אחד, נחזיר את הגופה, אבל לא. וכשהוא חזר מהשבי ואתה פוגש אותו ושומע אותו, אתה אומר, ראו חבר'ה, זה קשה, זה קשה בשחור ולבן. ואז הוויכוח התחיל אתה משחרר אנשים שמחר יבואו להרוג.
אחת הטענות נגד החזרת מחבלים עם דם על הידיים היא לא רק המוסרית, אלא החשש הכבד כי הם ישובו לטרור, כפי שקרה לא פעם בעבר. מבחינת סלונים זה לא כל כך שונה משחרור מוקדם של אסירים פליליים.
אני רוצה לומר משהו פילוסופי, אם מותר לי. אני עורך דין במקצועי, וכולנו, גם אלה שלא עורכי דין יודעים, שבכל מערכות המשפט למשל בעולם, אנשים שקיבלו מאסר עולם, אנשים שקיבלו עונש של 50 שנות מאסר, הנקלים ביותר, רוצחים שפלים, פדופילים, אנסים, הם אחרי 2/3 הולכים הביתה. ואז החברה מצאה כללים, מה קורה כשהם הולכים הביתה, אבל הם הולכים הביתה. זה לא אומר שאני מסכים לעסקות מסוג מסוים, אבל החובה הזאת שדיברתי עליה בתחילת דבריי, בעיניי, היא כל כך, הייתי אומר, מוחלטת בעיניי, שאני אומר, לי לא אכפת לשחרר כמו שמשחררים בחברות האזרחיות, כולל בישראל, רוצחים, אנסים וזה, ואחד להשגיח עליהם, ובית לפגוע בהם, הם חוזרים למחרת בבוקר.
הזיכרון הקולקטיבי הישראלי לא שוכח את הטראומה של יצחק רבין, שסירב כשר ביטחון לקיים עסקה עם ארגון אמל, שהחזיק באותה עת בנוות רון ארד, בעקבות הביקורת על עסקת ג'יבריל. לאחר מכן ארד כבר נעלם, ועד היום לא נודע גורלו.
גם אם רבין הרגיש מאוד מאוד לא טוב, ואני יודע שהרגיש נורא והיום, כולל עדויות של אנשים שהיו קרובים אליו, ואני הייתי מאוד מקורב אז, הוא הרגיש נורא. אבל מצד שני, לבוא ולומר שזה שבא אלינו, האדם שבא אלינו, היה בשלב שבו הוא אמר לנו, חבר'ה, הנה רון ארד, הנה הוכחה שהוא בשליטתי המלאה, וזה מה שאני רוצה, ואת זה תקבלו, והנה עובדה שלא הגיעו במסע ומתן הזה, למה שהיה למשל בגלעד שליט, מה שקורה בכל אדם שהוא נעלם, לא הייתה תמונה של רון ארד ביום שהבן אבלה הזה אמר, אני רוצה עוד מיליון ועוד מיליון ועוד עצורים, איך אומרים, זה מסע ומתן. אבל לא ראיתי באותו יום עיתון עם תאריך אותו יום של רון, שהוא בשליטתו. ואני חייב לומר שבמהלך השנים נתקלתי בראשי מדינות, באנשים שעסקו בזה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ולא הבן אבלה הזה שעליו מדברים, שניהלו מסע ומתן, אבל בשביל לנהל את המסע ומתן בעניין הזה, צריך להגיע לאיזושהי נקודה, שאתה בא, אתה אומר, אוקיי, אני מקבל את הדרישות שלך, תראה לי שהנכס בידך. השלב הזה, בעניין הזה, עדיין לא הגיע אז.
אני רוצה ברשותך לדבר על נושא הרגיש של החללים. בת יערד צוטטה כמי שאמרה שהיה ורון מת, אין צורך שתחזירו אותו. משפחת גולדין ומשפחת שאול מדברות על החזרת חללים, הם אומרים לא תמורת מחבלים עם דם על הידיים, אבל אפשר בכלל לייצר איזושהי נוסחה לגבי החזרת חללים?
בעיניי כל מקרה לגופו. אני מכיר את המסקנות של ועדת שמגר, מאוד מכבד, אני חושב ששמגר ואלוף עמוס ירון ופרופסור קשר, אנשים מעולים והופעתי בפניהם. אתה יכול לקבוע כלל קדוש, שאתה אומר, אני מנהל מסע ומתן, מה שנקרא, ככה או אחרת, בצורה כזאת או אחרת, ואני בעיקרון לא רוצה לשחרר מחבלים, אבל לקבוע שזה הכלל שתפעל על פי, וכזה ראה וקדש, קשה לי להאמין שאפשר לעשות.
מה קרה דרך אגב להמלצות של ועדת שמגר מאז פרסומן ב-2012?
לא קרה.
כלום.
זאת אומרת, המסקנות האלה הן מסקנות, הייתי אומר, חכמות, לוגיות, והייתי אומר גם טובות למדינה. באמת טובות למדינה. אבל החיים שלנו קצת אחרים.
עורך הדין אורי סלונים, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
אכן החיים מורכבים, וכשעוסקים ביקר לנו יותר מכל, קשה להפעיל היגיון סדור. המחיר הכבד ששילמנו בעסקאות עדיין נתון לוויכוח, וועדת שמגר ניסתה לסרטט גבולות ברורים. עד כמה זה ישים, קשה להעריך, כי הרי אי אפשר לייצר נוסחאות ועקרונות קשיחים, כשעוסקים בנושא הרגיש בעולם עבור מדינת ישראל, השבת הבנים שלנו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו שהתפרסם השבוע. חפשו את הפרק, כך חשפתי את פרשת סרסור הסוהרות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.